ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לא הכי טוב, בוא נגיד.
למה לא?
סתם, יש פה לא מעט הרוגים.
כן, יש לא מעט הרוגים, זה נכון. ובוא, הותר הבוקר לפרסום.
מכתיב את מצב אורחנו. כן, תמשיך, סליחה.
הותר לפרסום שמו של רב סרן דביר ציון רווח, בן 28 מירושלים, מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנחל, שנפל בתקרית הקשה בבית חנון אתמול בצפון רצועת עזה. זה
בעצם... הוא נפל לצד סגנו איתן ישראל שכנזי, והלוויה של איתן תתקיים ביום שלישי, כלומר היום, 7 בינואר ז' בטבת, אחת בצהריים, בחלקה הצבאית בבית העלמין, חצור הגלילית. יש אוטובוסים ב-10 ורבע מחניית לב אלי, כי הוא עצמו גר באלי.
כן, זה עוד בוגר אלי.
זה שני קצינים של סיירת נחל, אגב, אם אני זוכר נכון.
אני יודע שמהנחל, אני לא יודע אם זה סיירת נחל, אני רואה שזה גדוד 932, אז אני לא חושב שזה סיירת נחל. אבל בלי זה כבר סביבה 30 נופלים של הישיבה.
כן, יש, תשמע, אנחנו מתקרבים ל-900 נופלים בכלל, שזה הרבה. טוב, תשמע, אם כבר התחלנו, אז כותרות בוואלה, אני אחרי על וואלה, באמת הכותרת הראשית היא רסן דביר ציון רווח. זה בעצם שניהם נהרגו מטיל נונטט. זה האירוע הבעייתי, שכשאתה כבר בחצי בתש והאויב בעצם כאילו לא קיים, אתה אפילו יותר פגיע. במדור כסף של וואלה אני רואה רעיון של עם הנגיד. נגיד בנק ישראל תוקף את הממשלה, ממשיכה לחלק כספים קואליציוניים כשהציבור סובל מנטל צעדים כואבים. לפי הנגיד, אם הבנקים לא ישפרו את התחרות, נדע לפעול נגדם. טוב, נו, תפעלו. אני ממתין. זהו.
אוקיי. ואז מה קורה באותם רגעים?
כשהוא פועל נגד הבנקים, אתה ואני מתגנבים לכספת ושודדים אותה. לא יודע, אני לא מבין בזה. זהו.
טוב. הרייטינג, 7.5. היה משחק של ביתר, לקח לנו את כל הרייטינג.
חשבתי, מישהו אמר לי, שאל אותו אם עוד מדליקים נרות בחנוכה, כי הרי התירוץ הקודם היה חנוכה. אתה חולק את המקום השביעי עם רפי רשף, שפו.
בוא, הפריים טיים של 12, של ערוץ 12 היה 12.2. בוא.
החדשות,
17.2. וזה לא חנוכה,
לא, אבל זה לא ריאליטי, זה סרט דוקו שתמיד יורד.
בסדר, זה הפריים טיים של 12, בשפל של 12 נקודות.
הפריים טיים היה 17.2, חדשות, זה הפריים טיים.
לא, הפריים טיים הוא מ-8 עד 11, זה הפריים טיים.
נכון, ו-8 זה 17.2, והמדד של כולנו הוא מדד החדשות. עכשיו, כשיש לך...
טוב, אוקיי, בסדר.
הצחוק הזה לא בא במקום.
גם הקביעה שלך היא לא אומרת שזה נכון, גם אם אתה מדבר בנחרצות, כן?
טוב, אז נשמה, אוקיי, בוא צחקנו, אתה לא חולק את המקום השביעי עם רפי רשף, אני חוזר בי. רק שתהיה מבסוט, הלאה.
בסדר. בוא נראה מה יש לנו. אוקיי, בוא נתחיל באינסרט, בסדר?
בוא נתחיל, זה אתה מתחיל.
בוא נתחיל באינסרט. האינסרט הוא בעצם סוגר לכם את הפינה של כל האירוע של מה שקורה בחברה הישראלית בתקופה האחרונה. אתם תשמעו את חבר הכנסת רוטמן, יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ואז תשמעו את גלעד קריב וקרין אלהרר מהאופוזיציה. בסדר? ותבינו, תקשיבו מה אנשים אומרים, תבינו לבד על מה אני מדבר. לא צריך אחרי זה תוכנית, נשים שירים, בבקשה.
שירים, סבבה, אני בוחר.
גלעד קריב היא בדיוק מה שהצעתי בהתחלה, ולכן אני חושב שהיא נכונה וטובה, ולא רק בגלל שאני הצעתי אותה, אלא גם בגלל שחבר הכנסת קריב הציע אותה. ביחד ננצח, גלעד.
תפסיקו להגיד את הלבקות.
בעזרת השם.
באמת, תפסיקו.
מצטער שזה פוגע בך, שאני אומר ביחד ננצח.
אין ביחד ואין ניצחון, אם לא שמת לב. 15 חודשים, מר קואליציית ההפקרה.
גלעד, תודה רבה.
אתם האויבים של הביחד ואתם האויבים של הניצחון.
הבנתם מה קרה פה? הוא אומר, ההצעה של קריב היא כמו ההצעה שלי, ולכן היא טובה, ואני אומר גם היא טובה, מפרגן לו, וביחד ננצח. ואז מה הם אומרים? לא, לא, לא ביחד ננצח. איך אפשר לנהל דיאלוג עם אנשים שאומרים לא ביחד ננצח? מה, כאילו, איך אפשר? אתמול לבנתי היה פה ברקו של שום, שפתחת תוכנית עם הראל, אני שונא אותך ואת עינון מגל.
אמרת את זה אתמול כבר.
איך? זה עדיין נכון. זה עדיין, זה לא השתנה.
הוא הולך להיכנס, רגע, בוא נעשה פרומו, הוא הולך להיכנס אלינו, לקראת סוף התוכנית, לתת פרומו נדמה לי לספורט, אז תריב איתו אז, למה אתה? אל תזבז את זה עכשיו.
לא, זה לא, אני אריב איתו גם, אני לא רב איתו גם, אני בכלל לא רב איתו, להפך. אני לא שונא את ברקו.
אל תריב איתו.
אני לא שונא את ברקו.
לא, אתה לא שונא
את ברקו. מה יש לי לסנוע? מה לך ולסינה? מה יש לי לסנוע את ברקו?
אולי כי הוא מכבי חיפה, ואתמול ניצחתם אותם.
כן, זה שלחתי לך אמבולנס בלילה. מה הקשר?
לא,
מה הקשר?
אמבולנס בלילה.
אני מדבר עכשיו, נו, בסדר, אז בוא.
לא, שלחת
תרגיע,
לי...
תרגיע,
לא,
תרגיע,
לא,
הכל
לא,
בסדר.
אתה לא שולח אותו לכתובות הנכונות.
בן שוק, מה קרה? מה, כן. קשה הבוקר, מה קרה?
לא, ממש קל,
טוב,
מה קרה?
כל טוב.
נשמה, הפועל תל אביב מעולה. ניצחו בקרב צמרת.
בסדר, באיזה ליגה אתם?
השנייה, איפה שאנחנו אוקיי, צריכים בסדר, להיות. אנחנו איפה שאנחנו צריכים
אבל
להיות.
אבל אתה יודע שכשאני מפריע לך, אתה נורא נורא מתרגש, נכון?
לא, לא, א', תרגע, ב', אני מנסה לא להפריע לך, אבל אני לא אפריע לך, זה, אתה יודע, אנחנו בסמול טוק, סליחה, מתנצל, תתקדם.
לכן מה שאני אומר, חברים, לכן מה שאני אומר, איך אפשר לנהל, בא בן אדם, אני שונא אותך. מה, איך תנהל? אתמול אילן שילוח ציית ציוץ, כן, המיעוט שזכה בבחירות. תגידו, איך אפשר להתקדם? איך אפשר להתקדם? זה הכל, זה דיסטורטד, הראייה מעוותת, מעוותת, כן? זה משהו, אני אומר לך, צריך פה פסיכיאטרים שינתחו את האירוע. אתם לא בפו, אתם לא בזון. אתם לא בזון, אתם לא... היה מדהים מאמר של הוול סטריט ג'ורנל אתמול, שנכנס בממשל ביידן. וואו, איזה מאמר. יש את זה אצלי בטלגרם, אתם יכולים לראות. פרסמתי את זה שם בינון ניוז, ואתם לא, אתם נופלים, נותן מאמר, שהוא נותן עם תאריכים, מה כל פעם הממשל האמריקאי, ביידן ובלינקן, אמרו נגד ישראל, נגד נתניהו. וואו. איך פגעו, ניסו לפגוע במלחמה. רפיח, לבנון, עניינים, איראן, כל הזמן, עיצומים של נשק, אמברגו, לחצים, לא תקבלו זה. הוא אומר לו, אם אתם לא תכניסו, על התחלת המלחמה, אם לא תכניסו סיוע הומניטרי, ביידן לא יגיע. בימים שכאילו של הדונט וכל האירוע הזה, ביידן לא יגיע. קורע את הצורה לממשל הזה. עכשיו תחשבו מה ביבי עבר פה. מה הוא עבר בשביל לנצח במלחמה הזאת, נגד כל הכוחות האלה שעבדו עליו. מהאמריקאים, דרך השמאל פה, והאופוזיציה, ובתוך הקואליציה, מגלנט, וגנץ, ואייזנקוט, וכמובן התקשורת הישראלית, כולה, כולה, חוץ מאיזה ערוץ טלוויזיה אחד וערוץ רדיו אחד, כולה, כל התקשורת, והמחאה והמטורללים, וכל הסחלה, וכל, מה הם עשו לו? מה הם עשו לו? איך הוא עמד בזה? ממה הוא עשוי? ממה הוא עשוי? ממה הוא עשוי? אין אפשרות אחרת חוץ מלקבוע, האיש הוא מעל הטבע. הוא מעל הטבע. לא יכול להיות שהוא עמד בדבר. באמת, תקראו את המאמר הזה. אני מבקש מכם, תקראו את המאמר בוול סטריט ג'ורנל. מה ביקשתי? מה הבעיה? מה כל דבר עושים עניין? תקראו, תבינו על מה אני מדבר. וזה, אתם זוכרים את
ה... אני זורק משפט רק... לא לכולם יש תקציב למורה לאנגלית, נשמה, או מורה.
לא, אמרתי שפרסמתי אותו בעברית, תרגום בעברית, בטלגרם שלי.
עשית AI או כזה, אתה טרנסלייטור? אני שואל ברצינות.
לא, מישהו תרגם לי.
אוקיי, סבבה.
כן, מה הבעיה? לא הבנתי.
לא טוב, סליחה, חשבתי שזה באנגלית.
מה קורה פה? תבינו מה קורה, זה פשוט לא... ונגד כל זה... נגד כל זה הוא ניצח במלחמה. עם הביפרים, עם הביפרים, עם החיסול של נסראללה, שהם התנגדו. הם התנגדו בביפרים, כן? בביפרים, אחרי הישיבה, הישיבה שהוא ישב, של שעות, ישיבה של שעות, ב-16 בספטמבר, כן? 24. וגלנט והרמטכ"ל התנגדו לפעולה, ואמרו, והרמטכ"ל אמר לו, זה צעצועים, המוסד נותן לך צעצועים, אתה לא חייב להשתמש בהם. והם אמרו, זה יביא למלחמה אזורית, ואיראן תתערב, לא רצו את הביפרים. והוא החליט שהוא הולך עם ראש המוסד ועושה את הביפרים. בלילה הם הוציאו, הם הדליפו לרונן ברגמן, ב-12:04 דקות בלילה, כן, בין ה-16 ל-17 בספטמבר, שהולכים לעשות צעדים פזיזים, כן, של זהירות סכנה, הולכים לעשות צעדים פזיזים, שיכולים להביא למלחמה אזורית במזרח התיכון. זאת האמת. זה התפרסם בוויינט. אתם מבינים על מה אני מדבר? מול מה הוא התמודד? אתם מבינים? ותחשבו מה היה קורה אם זה היה נכשל, מה היו עושים לו. וזה שינה את המלחמה. שינה את המלחמה, אחד המבצעים הגדולים בהיסטוריה. בוקר טוב, עכשיו 9:15 דקות, אתם על בן והשני, תוכנית הילדים החדשה והפופולרית לגיל הרך. בוקר טוב.
רך מאוד. טוב, זה היה לנו פה את הקונספט של טיעון חלש תרים את הכל, אז עכשיו ביבי ניצח את המלחמה. אז אני רק, קודם כל, כל מה שהוא ספר לכם עכשיו על הביפרים, רחוק מהאמת, מרחק רב מאוד נגיד ככה, זה אחד. שתיים, ביבי לא ניצח את המלחמה, הוא הפריע. בכל הכוח לנצח את המלחמה, וכשהיא תיגמר סוף סוף והכל יצא החוצה, הכל גם חלק גדול פורסם, אתם תבינו איך בכל שלב ושלב הפחדן הרופס התעכב, היסס, לא רצה, החל מלהיכנס לתימורון בעזה. בריק ווינטר הפחידו אותו, היה צריך להפעיל מבחוץ את גבי אשכנזי, שהלך אליו ואמר לו, זה בסדר, צהל יכול לעשות את זה. דרך ירידה לרפיח, דרך ירידה למחנות המרכז, גנץ ואייזנקוט, דרשו את זה הרבה קודם, כולל עליית לצפון, והחוצפה הכי גדולה זה הביפרים. ב-11 באוקטובר, הביא שר הביטחון בהמלצת הרמטכ"ל וכל זרות הביטחון, את הפעולה בזמן הכי נכון, ולא את הביפרים. זאת הייתה פעולת מכשירי הקשר, היא לא הייתה אמורה להוציא ידיים, אצבעות ועיניים, אלא להרוג 15,000 לוחמי חיזבאללה. מכיוון שאם אתה מוריד את נסראללה בבת אחת בשלב כזה, הם כולם מתפרסים לעמדות שלהם, למוצבים שלהם, למקומות שלהם, לוקחים את המכשיר קשר מהמחסן, ואז מתפוצצים, המכשיר קשר נועד להרוג, והוא עשה במכנסיים, הוא לא ישר את זה. זה, אבל אני מתחיל מהאמצע. המשפט הכי מעניין, בכתב הפלסטר של עמיתי המלומד, הכי מעניין, אפרופו פסיכיאטרים, וצריך בשבילו הרבה מאוד פסיכיאטרים, תחזרו אחר כך להקלטה, תשמעו את זה, תחשבו מה ביבי עבר פה, הוא אמר. אשכר הוא אמר את זה. ביבי. אני כותב את זה כמעט מדי וואן. הוא הקורבן. כל השבעה באוקטובר היה נגדו, זה הוא סבל, שלא נדבר על הגברת שנסעה בשביל זה, היא במיימי עד עכשיו, לנוח מהתלות. זה הכל הוא עבר, אתם מבינים? פה חמאס כובש חצי מהנגב, רוצח, אונס, שודד, שורף, חוטף, לא יודע מה עוד, כן? כל הצפון מפונה, והוא עבר, זה הוא, הוא המסכן, לא אנחנו. לא תושבי העוטף, לא תושבי סדרות, לא תושבי מנרה, שנרס להם הקיבוץ, שעומד כבר 300 שנה, או שאני יודע כמה. זה הוא, מה ביבי, כולם תמיד מפריעים לו, תמיד. הפריעו לו כמובן, תמיד הפריעו לו, לטפל בהתעצמות הזאת מראש, לטפל בחגורת האש האיראנית מראש. הוא היה פה ראש ממשלה מאז המיטלה, הוא ראה את כל זה, הוא ידע מה בונים. אני לא אכפול לכם עוד פעם על חמאס, על המימון, על הכל. הוא שחרר את הרוצחים, הוא בנה את חמאס, אבל כנראה שגלנט ושקמה הפריעו לו גם אז. עכשיו לגבי מה שאמר גלעד קריב, כן, קודם כל שתי מטרות היו למלחמה, לפחות בהתחלה, למוטט את שלטון חמאס, להחזיר את החטופים, חטופים לא חוזרים כרגע, חמאס יורה רקטות, אני רק אומר את העובדה הזו. אבל אני לא חושב שזה האירוע. האירוע זה שאי אפשר לנצח כלום יחד איתכם, כי בעודנו פה מדברים בצורה מתורבתת יחסית, אתמול הערוץ שלך עסק בהפרחת תיאוריית קונספירציה מתונפת חדשה, כי כנראה נחסם לכם, כנראה אפילו אתם מבינים שלהשים את בגץ בפרימטר לא יעבור, כי פשוט הוא דן ודחה, כן? אז מלהשים את בגץ בפרימטר הזה עבר למשהו כמו הרוח, הם יצרו אווירה, שופטי בגץ, הם יצרו אווירה, אבל גם זה לא עובר, אז עכשיו עברו לדבר הבא, תשימו לב, ויאיר נתניהו, ראש הקנוניה, בטלן ממיימי, הפיץ את זה אתמול, שחיל האוויר לא הפציץ את שיירות האזתים בשבעה באוקטובר בגלל הדיפ סטייט. אני נשבע לכם. כולנו עשינו, אני הייתי אגב הראשון תחקירים על חיל האוויר בשבעה באוקטובר. אגב, בואו נאמר ברשימת המחדלים, חיל האוויר לא בצמרת של השבעה באוקטובר, הוא די בתחתית, אם כי הוא לא היה במיטבו, כל מערכת הפיקוד והשליטה קרסה, אף אחד בכלל לא ידע מה קורה, מי נגד מי ולאן הולכים מפה. אבל זו התיאוריה, מה הם לא יעשו? כדי למנוע ועדת חקירה ממלכתית ולהגן על האחראי, על זה שאחראי. עכשיו הוא דיבר על הדלפה לברגמן. כשהתחלתם לפמפם את השטות הזו, יצא בדיוק שברדוגו באותו יום רק יותר חמור אמר את אותם דברים. אז מי הדליף את זה לברדוגו? גם גלנט? עכשיו לגבי ברקו אמרת, אתמול הוא הציע לסגל, כך אומרים לי, אני לא מאזין, תפסיקו את ההפיכה, נפסיק את כל המחאות. אבל אתם לא מפסיקים את ההפיכה, אתם ממשיכים אותה, ומדברים על ביחד. אז מה לעשות? אנחנו לא לגמרי זורמים עם הדבר הזה. ממש לא לגמרי זורמים עם הדבר הזה. ולסיום, בגלל שבכל זאת אנחנו, תשמע, אנחנו בבוקר של אחרי פיגוע, ואני עוד פעם, כמו שאמרתי לך אתמול, לך תדע מה אתם הייתם עושים לנו אם זה היה הפוך, אני אתן לך את תגובת ראש הממשלה הראשונה בקולו על הפיגוע.
ואני מבקש לשלוח בשם כולכם איחולי החלמה ללוחם פצוע שלנו, וכמובן לחזק את כוחות הביטחון במאמץ, המאבק נגד גורמי הטרור. אנחנו יודעים שהמאבק הזה נעשה באומץ ובגבורה על ידי הלוחמים שלנו, אבל אנחנו גם יודעים שהמחבלים המרצחים הם מרגישים שיש פה ממשלת חולשה, משום שמחת תלויה בתומכי הטרור איננה יכולה באמת להילחם בטרור, ולכן יש לנו משימה גדולה להחליף אותם מהר מאוד, מהר מאוד.
האמת היא שהחליפו, וראיתם מה קרה, ועל עליית המחירים מה הוא אמר כשהוא היה באופוזיציה, נדבר אחר כך.
טוב, קודם כל צריך לשים את הקטע של ההתעלות באיזה, אם היינו ב-11 בספטמבר, באוקטובר, מתי זה שם היינו תוקפים בלבנון, כן? אז הכל היה נראה אחרת. נס גלוי היה לנו, כן? שלא תקפנו בלבנון ולא נאלצנו להתמודד עם כל החזיתות בו זמנית, עם איזה כוחות בדיוק היית מתמודד? ארבעה ימים אחרי הטבח, כן, להתמודד גם עם כל הארסנל של חיזבאללה, וגם עם כל הארסנל בדרום, כן? לא, זה באמת, זה שטות כזאת, הדבר הזה, זה פשוט אירוע שהוא בהזיה. אחרי שפרקנו את חמאס, אחרי שפרקנו את חיזבאללה, אחרי שפרקנו את אסד, אחרי שפרקנו את איראן, לבוא ולהגיד, לא, אבל אם היינו עושים את זה, אז היה... נו, באמת, זה טיון, זה כל כך טיפשי, זה כל כך טיפשי, זה כל כך ברור. אגב, לפי הערכות במערכת הביטחון, זה לא היה תכליתי ויעיל להפעיל את הביפרים ומכשירי הקשר באותו תאריך, והערכה שזה היה מפוצץ 2-3% מהמחבלים. אוקיי, זו הערכה במערכת הביטחון, כי הם לא היו בהתקפה הזאת ערוכים למלחמה ועם הווסטים עליהם. בסדר? בוא נגיד את זה ככה, בתאריך שאתה מדבר עליו. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, תראה, למה אתה מדבר, אם תפסיקו את הרפורמה, או את המהפכה, כפי שאתה קורא לזה, אז למה זה שקר?
הפיכה, אני קורא לזה.
הפיכה, למה זה שקר?
משטרית.
בגלל ש... בזמנו, באמת הממשלה נסוגה. הממשלה נסוגה. והפסיקה את ההפיכה. הפסיקה את ההפיכה. כן, השלטון עושה הפיכה, תבינו. אם השלטון עושה הפיכה נגד בית המשפט, אז תבינו מי באמת השולט, כן? אז, אבל אתם לא נרגעתם. עד שפרצה המלחמה, גם כשנשארה רק עילת הסבירות, לא נרגעתם. המשכתם עם מסרבנות, המשכתם עם ההפגנות, המשכתם עם כל דבר, עם כל הדברים. את המחאה שלכם אתם עשיתם גם בקורונה. אותה מחאה. הפגישה של ראשי המחאה התחילה לפני הנאום של יריב לוין. התחילה לפני, נפגשו כל השקמה ברסלר וגילד שר וכל החבורה. לפני. זה לא קשור. עשיתם אותו דבר עם הגז, עם הצוללות, עם הקורונה, הכל אותו. מה אתם החרטטים? ברקו בא בהצעה. כן, תפסיקו את הרפורמה, אז אנחנו נפסיק, נו באמת. אוסטיגר את המייסה. עוד אחד שבא עכשיו ומנהל את המסע ומתן, הוא בא לנהל את המסע ומתן. אני שומע את פרופסור משה כהן אליה, שהיה בחדרים בבית הנשיא וכדומה, שהוא בא מהשמאל. למה הוא פתאום בפטריוטים? כי הוא הבין שהשמאל לא רוצה פשרה. הוא רוצה להפיל את הממשלה, לנצח, זה הכל. גם בתוך מלחמה, גם כשיש חטופים, גם כשפוגעים בצבא, גם כשפוגעים בקודשי ישראל, גם כשפוגעים ביום כיפור, גם כשפוגעים ביום הזיכרון, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה את השלטון. השלטון של הימין מבחינתם הוא לא לגיטימי. ולכן אילן שילוח יכול לצייץ, המיעוט ניצח בבחירות. למה הוא מצייץ כזה דבר? איך יכול להיות שבן אדם נורמטיבי מצייץ כזה דבר? כי הוא, בעיני רוחו, הוא הרוב. גם אם הוא מפסיד בבחירות, הוא הרוב. כי המסעודות הם המיעוט. גם אם הן נצחות בבחירות, זה הבולשוויקים. הבולשוויקים זה הרוב, הפירוש של הבולשוויקים זה הרוב. למרות שהם היו המיעוט. זה בולשוויזם. זה דבר מדהים. זה לא יעזור, לא יעזור כלום. הם מנהלים את העסק. יש כאלה שמותר להם, ויש כאלה שאסור להם. יש כאלה לגיטימיים, ויש כאלה לא לגיטימיים. עכשיו תראו למשל ועדת חקירה. כן? בא מבקר המדינה, שהוא באמת שומר סף. הוא לא גלנט שהם החליטו שהוא שומר סף. אשכרה, הם החליטו ששר ביטחון זה שומר סף. ולא ראש השב"כ שהם החליטו שהוא שומר סף. כן, ראש השירות הביון, כן, הוא שומר סף, הם החליטו. כי אסור שראש הממשלה יחליף אותם, כי לך תדע, לך ותדעו מי יבוא. הם לא דמוקרטים, מבקר המדינה לא. הצבא מצפצף עליו. מביא אנשים מהרמטכ"ל שישבו, מקליטים את הפגישות, הרי אומרים, לא, בגץ קובע שמבקר המדינה לא יבדוק. כן? ראש הממשלה יכול לנהל את המשפט שלו, ראש הממשלה שמנהל את המלחמה, יכול להיות 3 פעמים בשבוע, 6 שעות כל פעם, כן? בבית המשפט. אבל הצבא, בגץ קובע שהוא לא יכול לעשות תחקירים כי יש מלחמה. זה האירוע, תבינו. זה האירוע, בגץ איתה, בגץ זה הטובים, המתה הכללי זה הטובים, מבקר המדינה זה הרעים, הכנסת זה הרעים. עכשיו, למה מבקר המדינה זה הרעים? כי נתניהו מינה אותו. זה האירוע, יש טובים ויש רעים. עכשיו, הם כולם כאילו, לא, מבקר המדינה הם לא רוצים, הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית בשופט, לא, הם רוצים שהשופט, למה? כי הם יודעים מה היו התוצאות. כי הם יודעים מה יצחק, אתמול היה דיון, על מתנחלים, אלימות מתנחלים, דרום הר חברון, נוער גבעות, שופט תמיד דפק על השולחן, צעק על המשטרה, השופטת דפנה ברק ארז, הרעימה בקולה, פתאום, כן, על אלימות מתנחלים, פתאום אתם שומעים אותם, מתרעמים, לא, כשבאים כל הארגונים שדואגים לנוחבות, הם מדברים בשקט, אמר להם השופט יצחק עמית, זה המקום שלכם, ביתנו פתוח בפניכם. זה בגץ, תבינו, מה שהזכרת על הפרימטר, למה צהל והפצר וכל הדבר הזה התקפלו עם הוראות הפתיחה באש ב-2018 כל האירוע? כי בגץ דן בעניין הזה בכלל ולא זרק אותם מכל המדרגות. בגלל זה היו כל הנועל לפתיחה באש, שלא יורים על מנת להרוג למי שמתקרב לגדר. זה האירוע. אני הייתי חבר כנסת, אני יודע מה זה, כשאתה בא עם הצעות חוק, והיועץ המשפטי אומר לך, זה לא יעבור בגץ, אתה יורד מהעניין. זה אימת בית המשפט. אתה יורד ישר מהעניין, אומרים לך, היועץ המשפטי, שגם היועצים המשפטיים זה בדרך כלל מאותו מילי, אומר לך, לא, זה לא יעבור בגץ. הצהל בא, אלה אם יש דין, או אני יודע איך קוראים להם, הולכים לבגץ, אז היועמ"שים אומרים, לא, זה לא יעבור, תק, מתקפלים, הוראות הפתיחה באש, משתנות. ומה אחריתנו ראינו? בוקר טוב.
טוב, זה כבר פחות מצחיק, כי הוא שיקר עכשיו במצח כל כך נחושה, שקשה אפילו להכיל את זה. זאת אומרת, השקר על בגץ נחשף, מה עושים אנשים נורמליים? מפסיקים שקר את השקר הזה, הוא נחשף. אבל הרגע הוא חזר עליו. הרגע הוא חזר על השקר, שכאילו בגץ גרם לשינוי או להתקפלות של הצבא. במקום שירים טלפון לכל מי שהיה אז בצבא, הרגע הוא נתן, הוא נתן דוגמה מערכת מערכת הביטחון על הביפרים, כן? שעה הוא מטנף את מערכת הביטחון, אבל כשיש לזה הערכת מערכת הביטחון על ביפרים, הוא פתאום משתמש בזה. הוא אמר אחר כך, 5 דקות אחר כך, כי הוא דיבר הרבה זמן, המטה הכללי הוא כאילו בצורת כללה. כאילו המטה הכללי זה חלק מכל הקונספירציה. אבל לפני זה מערכת הביטחון העריכה שהם לא ילבשו את הזה. בגץ לא התערב בשום דרך בהוראות הפתיחה באש על הפרימטר. לא ליד, לא אולי. ינון מגל שיקר. לא פעם ראשונה, אבל אנחנו מדברים על הפעם הזו. הייתה עתירה לבגץ 2018, בגץ דחה אותה מכל וכל, אני לא אקריא לכם, קבע. אין בכלל יסוד להתערבות שיפוטית בנושא הזה. גדי אייזנקוט היה הרמטכ"ל, הוא השכיב את כל צלפי צה"ל על הסוללות, היו אז צעדות השיבה, כל שישי עשרות אלפים, הצהל הרג 300 פלסטינים על הגדר, כן, מרוב שלא יורים, כן, הרגע הוא אמר, לא יורים למי שמתקרב, 300. ופצע 35,000, עכשיו, לא פציעות קלות ולא טראומות, פצע זה פגיעות, כאילו אנשים בלי רגליים. והם ממשיכים לשקר. הלאה. להתמודד עם כל הארסנל של חיזבאללה וכל הארסנל בדרום, הוא אמר, בתירוץ הפתטי של הפחדנים הרופסים שמרטיבים חיתולים, למה לא עשינו את זה ב-11 באוקטובר, אבל היינו צריכים להתמודד עם הארסנל של כל החיזבאללה וכל הארסנל בדרום. שאלה ראשונה, בזמנו של מי נבנה הארסנל הזה? מי שתק ולא עשה כלום, אבל כלום.
מה זה קשור? אבל היה ארסנל. אז עכשיו מבנת הארסנל.
למה אתה חייב להפריע? כי הפרעתי לך, אבל לא באמת הפרעתי לך, אז בסדר, הנה הפרעת. מי ששתק, נתן לדבר הזה לגדול למפלצת, זה נתניהו. איך אומרים? רק נתניהו. הוא זה שנתן את ההוראה לא לראות במחבלים שמסתערים על בסיס גלדיולה. הוא זה שקם בבוקר עם 3 אוהלים של חיזבאללה בצד שלנו ולא עשה כלום. תראו לעצמכם שלפיד עושה את זה. ולסיום אותו תירוץ פתטי, זה שצהל, מי שבדק, היה בשטח, דיבר עם אלוף הפיקוד, דיבר עם שומר, עם האוגדונרים, יודע שבתשעה באוקטובר צהל כבר היה ערוך עם 4 אוגדות בהגנה מושלמת, לא התקפה, אבל הגנה. והכל היה מוכן לעשות את המבצע הזה ולפרק את חיזבאללה במקום אחרי שנה וחצי, סליחה, שנה, אחרי 3-4 ימים. הכל היה מתהפך. אבל יש לנו פחדן. מה לעשות?
כן, כן. עכשיו, אין לך תירוץ לסיפור של הארסנל, אז אתה אומר, כן, אבל מי בנה את הארסנל? זה בדיוק, אתה מבין את זה טיעון
ככה. לא, שום ביטוחי תנועה עכשיו. הוא דיבר שעה, שמת לב? לא סיימת. יואב, הקטע הוא שלא סיימתי, פשוט מפריע לי, זה הקטע.
טוב, תסיים.
אתה מבין? לא, אני לקחתי זמן, אני יודע כמה דיברת היינו.
כן? יש לך שעון?
כן. והכל דיגיטל היום בכלל, זה פעם לא, זה לא השעונים של פעם. בסדר, אתם מבינים, התירוץ של הפחדן זה הארסנל, זה אין לתאר, זאת אומרת, זה שרצח את הוריו ואחר כך רוצה הקלה בעונש כי הוא יתום. אתה בנית את הארסנל, 1, 2, אפשר היה לחסל את כל החיזבאללה הזה ב-11 באוקטובר, ואותו צהל רופס ושר ביטחון פרוגרסיבי תמכו בזה, ופתאום המלצת מערכת הביטחון פתאום לא טובה. הרגע היא הייתה טובה כי הסבירו לו על הביפרים. המחאה שלכם, עשיתם בקורונה? לא, אני לא הייתי עשיתי בקורונה. דווקא כמה מחבריך הטובים ביותר בערוץ 14 ובתעלות הביביזם המאירות, הם עשו את המחאה בקורונה, אוקיי? נפגשו כל השקמה ברסלר וגלעד שר וכל החבורה. תקשיב, אם לא הייתה הפיכה משטרית, כלב לא היה יוצא לרחובות, בטח לא אני. אני ישבתי באולפן 12 בליל הבחירות, אמרתי, היה מי ניצח, ניצחון ברור, תמשלו, תעשו עכשיו בביטחון וזה, אף אחד לא חלם.
היו הפגנות, יאיר לפיד היה על הגשר לפני לוין. היו הפגנות.
למה אבל? למה?
לא יכלו להיות ברחובות, היו הפגנות על הקשרים.
אבל זה לא ייגמר אם
אתה כל זאת מפריע לי. לא, אבל אתה משקר.
בסדר, אז אני משקר. אז בתוכה, תגיד שאני משקר, מה הבעיה?
איך לא היה ברחובות? היו הפגנות לפני לוין.
המחאה נגד ההפיכה התחילה אחרי ההפיכה, זו עובדה. האופוזיציה מפגינה רוצה כל הזמן, אגב, זה התפקיד של אופוזיציה, להפיל את השלטון. הארגונים הגדולים וכל המסע הזה שהביא אנשים, מיליוני ישראלים לרחובות, כולנו יודעים, הכל מתוארך, לא צריך אפילו להתייחס מה שהוא אומר. ולגבי המיעוט, כרגע מיעוט מבוטל בעם ישראל נגד ועדת חקירה. בבחירות הם קיבלו 48.24% מהקולות הכשרים, זה נתן להם 64 מנדטים, זה לגיטימי. אבל מבחינת הקולות, ומי שחשף את כל האירוע, אבל את כל האירוע, היה אחד עמיחי אליהו, מכהן כשר למרבה הבושה, והוא דיבר לפני השבעה באוקטובר, הוא התראה נדמה לי בגלי צהל, ואמרו לו, היו קסמים בלילה הסדרות, למה, אגב, וישראל כמובן הבליגה, דבר שלא קרה מעולם אצל בנט. ואז עמיחי אליהו אמר, זה לא ציטוט המדויק, פרה פרה, קודם נטפל במערכת המשפט, ואחר כך נחזיר את הביטחון לעוטף. עשרות פעמים הדבר, הסוד הזה הוסגר על ידי פטפטנים מהסוג של עמיחי אליהו, והאמת היא פשוטה, הממשלה הזו הבטיחה ביטחון, הבטיחה משילות, הבטיחה להילחם ביוקר המחיה, הבטיחה להילחם בהכל, והדבר היחיד שהיא עשתה בארבעה בינואר, דקה אחרי שהיא הושבעה, זה הצגת ההפיכה המשטרית המטורללת, שהטריפה פה את הכל, ואחר כך היא גם התעלמה מכל העזרות, מה יכול להיות האפקט של הדבר הזה?
ומי משנה את המזרח התיכון?
וצעדנו קוממיות לטבח, ואת המזרח התיכון משנה העליונות העצומה של צהל וזרועות הביטחון שלנו, שאגב שהממשלה רק מפריעה.
שלום יוסי שכנזי, אבא של סרן איתן ישראל שכנזי, השם יקום דמו, זכרו לברכה.
שלום.
המקום ינחם אתכם.
אמן, תודה.
ספר לנו על יוסי בבקשה. יוסי נפל אתמול
על איתן
שנפל אתמול בבית חנון.
איתן היה ילד באמת מיוחד. ילד שהיה עיקש לכל דבר, שהוא עשה מה שהוא השיג אותו והוא עשה, והוא עם כל הענווה והצניעות שהיה לו, הוא היה ילד מאוד מאוד עיקש. כמו לדוגמה שהוא רצה להתגייס לקרבי והיה לו בעיה עם המשקפיים, והוא עבד חודשים, עבד מהבוקר עד הלילה כדי לעשות ניתוח, כדי שהוא יתקבל לקרבי, והוא עשה את זה וברוך השם והוא התגייס. התגייס, עשה, סיים מסלול באגוז, למד בישיבה בעלי לפני כן במכינה, התגייס לאגוז, סיים מסלול, ואחר כך הוא עבר לנחל, שם הוא היה סמך ממפי. ילד באמת שהשאיפות שלו היו גבוהות, הוא רצה להגיע הכי רחוק, הכי רחוק. הוא היה צריך להיות בבית עכשיו, בתקופה הזאת עד לקוס מפה, והוא אמר לי, אבא, אין לי מה לעשות בבית, 4 חודשים אין לי מה לחפש בבית. והוא נלחם כדי להישאר בעזה, והוא נשאר בעזה.
וואו.
ילד שאהב את המדינה בצורה לא נורמלית, אני אגיד לך עכשיו עוד משהו, שזה אולי קצת מצחיק, אבל הוא אמר לי, אבא, לחופה שלי, אני רוצה להיכנס עם מדים. זה החליפה הכי יפה. אמרתי לו, איתן, זה לא... לא מקובל. מלא אבא, זה הדבר הכי יפה. אני שאלתי רבנים, ואין עם זה בעיה. הוא רצה בשבילו אהבת הארץ, הצבא, המדינה, אצלו זה היה באמת בראש. בראש. כל הזמן הייתי אומר לו, אבא, תסתכל, תשים לב, יש לך חיילים, תפתח את העיניים, תשמור עליהם. מלא אבא, אל תדאג. אני דואג לכל, והוא היה דואג לכל החיילים שלו, ולא משנה במה. היה דואג להם, והיה עוזר, והיה היה הרבה פעמים היה מתייעץ בכל מיני דברים, אבא, מה אפשר לעשות עם זה ומה אפשר... ילד באמת מיוחד, ילד מיוחד.
כמה אחים יש
אני
לו?
אני יודע שכולם אומרים את זה לילדים שלהם, אבל באמת הוא היה... היה בו משהו באמת מיוחד.
כמה אחים יש לו? הוא נפל באותה תקרית עם הממפה שלו, זאת אומרת, זה ממפה וסמך ממפה שנפלו ביחד, רב סרן דביר.
נכון, סריון רווח. נכון. הם היו, הם כמו שנועדו אחד לזה, הם היו חברים כל כך טובים, כל פגישה שהיה לנו עם איתן, אין דבר כזה שהוא לא מספר על רווח, אין דבר כזה. כל פגישה, רווח יוצא בזה. הוא מאוד אהב אותו, הם אהבו אחד השני באמת בצורה... כשאני אתמול בלילה הבנתי, כי לא פרסמו, והבנתי שזה הממפה שלו, זה כמו שהלך לעוד ילד, ולא הכרתי את רווח. לא הכרתי אותו אישית, אבל מהסיפורים של הבן שלי, כמו הבן שלי, ממש כמו הבן שלי שהלך איתו ביחד.
כמה אחים יש לו לאיתן?
לאיתן יש לו אח תאום.
וואו.
בגדול היו לי 5 ילדים, אבל הם עדיין 5 ילדים, גם אם הוא נהרג, אז הוא עדיין הבן שלי. 5 ילדים.
והוא התחתן השנה?
הוא התחתן, כן, לפני שנה. כן.
וגרו באלי?
הם גרו באלי.
אבל הוא דור רביעי, סליחה, דור רביעי בחצור, נכון?
כן. אנחנו תושבי חצור ההורים שלי עלו לארץ לפה לחצור. ואנחנו פה...
מה נגיד?
עלינו תקופה קצרה של שהיינו בחוץ לארץ. הם היו האישה והילדים איתי ביחד 7 שנים.
איפה?
בצרפת. וראינו שהחינוך זה לא תואם לאווירה שלנו בתור יהודים, זה היה מאוד קשה, ובגלל הפרנסה אני נאלצתי לחיות על הקו 8 שנים, הייתי עושה הלוך חזור, החינוך ואהבת הארץ, ואני תמיד אמרתי את זה, זה האמא הציונית שהייתה להם, אשתי היקרה, היא הכניסה בהם אהבת הארץ בצורה לא נורמלית. בצורה לא נורמלית. היא בשמונה שנים שאני הייתי חי על הקו, הולך וחוזר, היא הייתה איתם. השקיעה את הכל, הייתה גם האמא וגם האבא.
איך היה לו במכינה באלי?
וואו, הוא היה בשמיים. היה לו טוב מאוד. הוא אהב את המקום, הוא אהב את ה... הייתי אומר לו, איתן, תבוא לשבת, אתה יכול. לא, לא, אבא, פה טוב לי, פה... הוא לומד, הדברים האלה עשו לו טוב, החברה, ההשקעה שהייתה להם שם בציונות, בוא נגיד, זה עשה לו טוב.
יש שם סביב ה-30 נופלים מהישיבה הזאת.
נכון, נכון. התמונה שפרסמו, הבחור שמצולם איתו, הוא נהרג כמה חודשים לפני כן.
כן, על החוף בעזה.
נכון, נכון. אז התמונה הזאת עם שני זה ו...
אבל תשמע, זה אירוע, זה אירוע שאתה יודע, בכל זאת ישיבה, שמספר כזה מטורף של נופלים, זה...
זה בגלל סיבה אחת, כי הם חונכו להילחם ולא לפחד ולא לברוח אחורה. זה המהות שלהם בישיבה, זה המהות שלהם באלי. ואני גאה בזה, אני ממש גאה בזה.
יש לך סיבה, יש לך בן גיבור שנפל על קידוש השם.
בטח, בטח. זה באמת, החבר'ה שם, החבר'ה מצוינים, שיש להם אהבה ונתינה אינסופית. מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל המדינה בצורה, רואים את המספרים.
יוסי שכנזי, אבא של סרן איתן ישראל שכנזי, השם יקום דמו, שנפל אתמול בבית חנון בתקרית של ה-RPG, זה היה RPG, נכון?
מהתחקיר שקיבלנו אתמול בלילה, הם עדיין לא יודעים אם זה היה מטען או נונטט.
הבנתי.
אז אנחנו נדע את הפרטים בהמשך, אבל זה באמת לא כל כך משנה.
המקום ינחם אותך.
חיבוק מכולנו, תודה.
תודה.
תודה, תודה לכם.
כן. זה מדהים, המחיר ש... הישיבות האלה משלמות, ואנשי הציונות הדתית, והמכינות האלה, וייחוד בעלי, ולחשוב על מסע התעמולה שהם עברו בכל השנים האחרונות נגדם, ועדיין עוברים, זה כאילו, שוב, הדיסוננס הזה בין המציאות לעיוות של המציאות, ואיכשהו בא לידי ביטוי בתקשורת, ובמרחב הווירטואלי נגיד.
אין שום ויכוח על התרומה העצומה של בני הציונות הדתית מכל הסוגים והגוונים שלהם לביטחון בישראל, לחלקם המשוגע בנופלים. הוויכוח הוא אחר. הוויכוח הוא שבעוד כל זה קורה, ואנחנו מושכים סמיכה קצרה של כוח אדם צהלי מחזית לחזית, ממקום למקום, זה עולה לנו הרבה פעמים בדמים במקום שבו החיילים או הלוחמים חסרים, ועכשיו חסרים מאוד. באותו זמן, הממשלה מנסה לקמבן כל מיני קומבינות בכל מה שקשור לגיוס חרדים, ואתה רואה את זה כל יום מחדש, איך מנסים לייצר איזה נוסחה שגדולי, ואז מגיעים האלה משס ואומרים לה, אשכנזים, מה פתאום אתם מסכימים, ואז קופץ איזה יצחק יוסף או השד יודע מי, ומסביר גם הבטלנים לא...
לא, דיברתי על הציונות הדתית, לא על החרדים. דיברתי על אלה שכן מתגייסים. גם על אלה שכן מתגייסים, אתם עושים קמפיין. שצריך, שיאיר גולן קרא לסגור את... שצריך לחנך אותם מחדש. לא על החרדים, אלה שלא מתגייסים, הבנתי, זה קמפיין אחד. אבל למה הקמפיין על אלה ש... אבל למה הקמפיין על אלה שכן מתגייסים?
מה שאני לא מבין, זה מה שאתה דיברת, שאני הקשבתי, למה אתה קובע על מה אני אדבר?
לא,
אתה דיברת עליהם? יפה. עכשיו אני אדבר על משהו אחר. לא, אחרי שפרגנתי ואמרתי, אני כל הזמן, אגב, לא רק
משיבה באוקטובר. אז אני עונה לך, אז אתה דיברת, אז אני עונה לך. אתם בקמפיין על הדוסים.
אתה לא עונה לי.
אתה לא עונה לי, אתה מפריע לי, בניגוד לי. ואלה דוסים שלא מתגייסים. זה הקטע.
בניגוד לי, שהזנתי לך עד הסוף, אתה לא עונה לי, אתה בא להטריל אותי. What else is new? הנה, אתה לומד אנגלית? ממש כן. אז אני, אחרי שפרגנתי בפעם ה-9,000 לתרומה המופלאה, אגב, אני עשיתי את זה גם לפני השבעה באוקטובר, של הציונות הדתית לביטחון, אני מעניין אותי המצב הכללי גם, מעניין אותי שלצהל חסכים 10,000 חיילים, ומעניין אותי שהממשלה הזו ממשיכה לשפוך טונות של כסף על אותם חרדים, וביד השנייה לנסות... ופשוט להנציח
ולמסד את ההשתמצלות,
זה לא קל בכלל.
אבל אם הסיפור הוא גיוס,
10,000 לוחמים זה לא קל.
אז מה רוצים מהציונות הדתית? למה בוגי נגיד מדבר על המשיחיסטים? למה אתם כל הזמן מדברים על המשיחיסטים והקיצונים?
יש בציונות הדתית גם משיחיסטים.
זה אלי, אלי זה משיחיסטים.
כמו שיש גם בשמאל גורמים מאוד.
נו, אלי זה משיחיסטים. אז מה אתם רוצים? למה יאיר גולן אמר לסגור את המכינה?
קודם כל, כשיהיה לך את יאיר גולן על הקו, תשאל אותו. שני, אגב, הוא מסביר את זה מצוין. שנית, אני לא יאיר גולן. אני כל השנים יודע, מכיר, גם הייתי מפקד של הסדרניקים.
גם אני לא רמי בן יהודה, ואתה מדבר איתי על רמי בן יהודה. מה הקשר?
אנחנו מדבר על רמי בן יהודה בפתח השעה הבאה.
מה הקשר?
כי סוף סוף התברר...
אז למה אתה מדבר איתי על רמי בן יהודה?
סוף סוף התברר מי מפעיל את רמי בן יהודה. קוראים לשרה נתניהו.
כן, ברור. הכל
סרה. בשלב הזה נגמר חתוני.
יפה. אוקיי, חבר'ה, שעה שנייה, מה נשמע, מה קורה, מה המצב, כל אלה שלא נתקעו בעצם, אני צריך לתת פה עכשיו כותרות ממעריב, הבנתי.
למה אני לא רואה אותך בזום שלי?
גם אני לא רואה אותך, אני לא רואה את בכלל את הזום, אבל תכף אני אטפל פה בעניין הזה. קודם כל, מפנה, אני רואה כותרת הראשית כרגע במעריב, מפנה אסטרטגי, חמינאי מאבד אחיזה בסוריה לאחר נפילת אסד. מקורות מערביים, משמרות המהפכה ומיליציות השיעיות נמלטו מסוריה בדצמבר. המשמעות פגיעה קשה ביכולת איראן לחמש את חיזבאללה. בכיר אמריקני, כישלון קטסטרופלי לטהרן. מעניין מי...
ביבי, ביבי.
אחת, ביבי, בדיוק, ביבי.
אני פה בשביל זה.
בדיוק, תודה. אתה, הכל, בסוף כל תשובה, כל שאלה, מסתתר לו ביבי נרגילה. לפיד קורא למרי אזרחי. אם הממשלה לא תציית לחוק, לא צריך לציית לה. תראה, האיש הוא יורד מהפסים סדרתי, זה היה פה ברעיון, פה ב-103 FM. אתה רואה, אני קורא ממעריב כותרת שנוצרה ב-103 FM, וזה סינרגיה, והם מעדדים מה שהיה פה, אני מעדד אותם, ועכשיו הם יגידו, ינון מגל ב-103, מעריב נקודותיים, לפיד ב-103, אתה מבין את האירוע מה אני...
זה יד רוחצת יד.
בדיוק, זה הכל, זה פשוט לא...
זה ריקבון.
ממש, זה נפוטיזם.
נפוטיזם, בדיוק.
בדיוק. עכשיו, מה קורה לאיש? האיש יורד מהפסים אט-אט. האמת שזה לא כל כך אט-אט, אבל מה שקורה עם לפיד לדעתי, זה שהאמת נחשפה, ורואים שהוא... נגיד בעדינות, הוא לא רציני. הוא איש לא רציני, אתה מבין? הוא איש לא רציני. שכל האירוע של לפיד, זה באמת היה איזה סוג של תקלה. והוא פשוט מדבר שטויות. כל הקטע שאתה יודע של הלפיד והיפוכו, וכל הדבר הזה שבן אדם, כל דבר שהוא... אני אגיד לך את האמת, כבר לא נעים לי, אני לא מצייץ את זה אפילו. אני מראה את זה הפטריוטי, אבל אני לא מצייץ את זה, כי פשוט כבר, זה כבר לא נעים, זה כל כך מביך. זה כל כך מביך. איך? זה... הוא, גנץ, גם כן, זה... לא יודע, טוב, עכשיו יש לכם את אייזנקוט, אתם, אני מבין שאתם בונים עכשיו על אייזנקוט. בסדר, אוקיי. אני רק מזכיר שאייזנקוט אמר על הבא להוריחה שכם להורגו, שזו סתם סיסמה. כן? והיה עוד איזה משהו שהוא אמר, על ניצחון מוחלט, שזה גם כן נכנס בדבר הזה. כן, כל מיני דברים כאלה, פרוגרסיביים כאלה. אנחנו יש לנו את התורה, בן, אנחנו קודם כל עם התורה, מה שכתוב בתורה זו האמת, זהו. ככה אנחנו. איך אתם אומרים? משיחיסטים, פרימיטיביים, כמו במכינות, הקדם צבאיות, בעזועים, כל הדבר הזה. שאתם אומרים עלינו. זה, זה, אבל בסוף, ככה זה 3,600 שנה, ככה אנחנו, אתה מבין? והנה, כל אלה שסתו מהדרך, נעלמו, טק, 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 נעלמו. ואנחנו צודקים, בימין, ובסוף מה שהימין אמר, עם אוסלו, עם הגירוש, עם כל הדברים האלה, הימין צדק. הימין צדק. רבין טעה. פרס טעה. ביילין טעה. יוסי שריד טעה. כל החבורה שלכם טעתה. כל אלה שקשרתם להם כתרים כל היום, והיללתם אותם, ופרגנתם להם, ושפררתם אותם, כל החבורה הזאת טעתה. הימין צדק, נתניהו צדק, היחיד שלא נשבר, בגין נשבר, שרון נשבר, בנט נשבר, ביבי לא נשבר, ביבי חזק, ביבי נעמד מול כל השמאל, מול כל העולם, ועומד על העניין, כמו שראינו במלחמה, כמו שראינו במלחמה. ואותו דבר, כן, היה אתמול, לא הזכרנו, היה אתמול פיגוע רצחני, באזור קדומים, בפונדוק, כן? שלושה יהודים נרצחו. גם ביהודה ושומרון, אני מצפה מראש הממשלה ומהממשלה הזאת, לפתור את הבעיה הזאת. כי זו בעיה שעומדת לפתחנו, כמו שעזה עמדה לפתחנו. כמו שאמרתי כל השנים על עזה, שעוד לא שילמנו את המחיר, אני אומר עכשיו, ביהודה ושומרון, עוד לא שילמנו את המחיר. נכון, היה אינטיפאדה הראשונה, היה אינטיפאדה השנייה. השלישית... תהיה עם אלה שאנחנו יצרנו, כן, שרבין ופרס יצרו והביאו להם את הנשק עם הזה. זה היה כמו כבר קרה לנו. זה הולך לקרות שם. אתמול ג'יבריל רג'וב, אתמול או לפני כמה ימים, הוא דיבר שאף אחד לא יעשה מהמנגנונים מראה על ישראל, זה החלטה שלנו, זה רומז, אומר בצורה מה שנקרא, כמו שהם יודעים לעשות, מדבר על זה, אנחנו נדע לעשות את זה. זה אנחנו, אצלנו, הקטע של הפניית הקנים לישראל. אין שאלה אם זה יקרה. אין שאלה, שאף אחד לא יגיד לי אחרי זה, לא אמרתם, לא התרעתם. הנה אני אומר, זה הולך לקרות. ואל תחכו לי כמו במתחת יוסף, שחיכו שג'יבריל רג'וב יוציא אותו. הייתה מחבל הזה שהוא יוציא אותו. לא יאמן, לא יאמן. איי, איפה היינו? איפה לקחתם אותנו? איפה לקחתם אותנו? להזיות הפרוגרסיביות שלכם, איזה שטויות. איזה שטויות. יואב, אתה מבין מה אני אומר, יואב? אתה מבין מה אני אומר? שני, את מבינה מה אני אומר? לא, מבינים. קורנס, אתה מבין מה אני אומר? חצי חצי. קורנס, זה ההבדל. תראה, זה ההבדל, אתה מבין, יואב ושני מבינים. קורנס, הוא עושה לי חצי-חצי. זה הקטע. בוקר טוב.
טוב, יכול להיות שקורנס יודע משהו שאתה לא יודע?
בהחלט. עוד משהו אחד, הרייטינג, היה עכשיו סיכום של הרייטינג של 24. כן? אז ראש בראש היה כאילו גרף שלחו לי מערוץ 14, בשעה שלי של הפטריוטים, בין 9-10.5, כן? אז מספר הצופים אצלי עלה ב-12%, ובמקביל ב-12 ירד ב-8%, בסיכום של שנת 24. רק אתה יודע, לפרוטוקול, אתה יודע, מה שדיברנו כאילו שנתי.
אני כבר חזרתי בי, שאתה לא חולק את המקום השביעי, אתה יכול לרגע. סיימת?
כן.
טוב. תשמע, יש לי ארסנל של הקלטות של נתניהו, שכל אחת מהן, אני מדבר איתך על עשרות, תעמיד את כל הנאום ביבי חזק שלך פה במלוא מגוחכותו, כי לא היה לנו מעולם מנהיג יותר מושחת ממנו, אבל גם לא היה לנו מעולם מנהיג יותר חלש ממנו. ואפרופו הרשות הפלסטינית, וזה אגב, הוא צייד אותה יותר מכל הרבין ופרס, גם בנשק יותר כבד, לאורך 8,000 שנות שלטונו, רק תשעה, בחרתי רק הקלטה אחת. תשמע את אודי סגל, קיצרתי את זה למקסימום, שואל את נתניהו אם הוא יהיה אחרי שהוא נעם את נאום בר אילן, כן, האיש שלא נשבר, עלה אובמה לשלטון והוא מיד רץ והכיר, ואי אפשר אגב לחזור מזה, בתור ראש המחנה הלאומי, בפתרון שתי המדינות, והוא יקים מדינה, אז אודי שואל אותו באמת, אם הוא באמת מתכוון, יהיה זה שיקים את המדינה הפלסטינית, תראו איך הוא עונה, זה כולה 13 שניות.
שיקים את פלסטין?
אני אהיה זה שיקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
פוף, ביצה על הפרצוף, אבל זה רק באמת כאילו מתוך עשרות, הרי האיש שלא נשבר פינה את חברון, חיזק את ערפאת, נשק לו את הרגליים, מצא חבר בבית הלבן, שחרר אלפי מחבלים, שחרר את סינואר, הסביר 800 פעם, כולל בספרו, של ליברמן המחרחר המדנים, ובנט נשבר, אמר ינון, מעניין אותי איפה. כי בנט רצה כל הזמן להיכנס לעזה ולהרוק אותם. מה שצריך היה לעשות. אבל במרוץ האכברים המגוחך הזה, להגן על התואבה הזו, הם יתקפו הכל. עכשיו אייזנקוט כבר פרוגרסיבי, הוא אמר, בא להורגך, כן? בן אדם שנלחם 40 שנה שקיבל כדור בראש, שקבר עכשיו בין שני אחיינים, הוא כבר פרוגרסיבי, הכל. אין כללים, אין איזונים, אין קרבים אדומים. אנחנו, יש לנו את התורה, כן? את התורה יש לנו מאז שקיבלנו אותה, זה הרבה זמן. ותמיד שחטו אותנו, והגלו אותנו, והחריבו אותנו. מתי זה לא קורה? כשיש לנו צבא, כשיש לנו צהל. שיש לנו ריבונות, כשאנחנו מדינה. ומי הקים את המדינה הזו? אני לא אחזור להרצאה. לא אלה עם התורה, שנשארו בגטאות באירופה. אלה שיצאו, אבא שלי ואחיו, שיצאו מהחיידר בטבריה, היו אחת העליות הראשונות, כן? חרדים. יצאו מהחיידר בטבריה, יצאו בשאלה והתגייסו לצהל. הם הקימו את המדינה. אבל ביבי לא נשבר, ביבי חזק, הוא נעמד מול כל השמאל, לא נשבר, לא נכנס לעזה, בכל המבצעים, בכל הצוקי איתנים, היה צריך להתחנן בפניו, בנט, לעשות בלגן, שטפל באיזה 3 מנהרות, השמעתי לכם, בואו צחי הנגבי אומר, צחי הנגבי ב-2018, מתוך ביבי אומר, יש שתי אופציות, או להיכנס ולתת את המכה, או לעשות הסדרה, אנחנו הולכים על ההסדרה, זה האיש שלא נשבר. האיש הזה הגיע שבוע, בואו. עכשיו, החוף שהבטחתי לך. שנות דור, ואני חושב שאני לא מגזים הפעם, כי אנחנו פה כבר די הרבה שנים, אני חושף את בוא נאמר, הצדדים הכי מכוערים של הביביזם, המגולמים על ידי הכנופיה הזו, אורלי לב, איציק זרקה, רעים בן יהודה ועוד רבים, אלה שמסוגלים לטנף משפחה שכולה, אלה שמסוגלים לעמוד מול ביתה של ליאת בן ארי במושב, להגיד שאין לה אחות כשהיא קוברת את אחותה, להגיד להעליל שהבן שלה תקף שוטר שזה לא היה ולא נברא, וכולי וכולי וכולי, ואיציק זרקה, ואני חבל שאיתר לא גמר את העבודה, אני לא אלאה אתכם. וינון מגל פה אומר לי, אבל מי הם? ומה, מה פתאום, מה קשור? ומה, הוא לא מכיר אף אחד מהם. אגב, אותו רמי בן יהודה הוא מנחה אירועים של הליכוד, כן, כנסים של הליכוד. משה מירון נכנס כל יום לכנסת עם השמאלנים בוגדים, כשאת עיניו צנגאוקר משאירים בחוץ. אבל, הגיע ספי עובדיה, עשה הרמת מסך, והתברר שאני צודק. אני כל הזמן אמרתי, הרי זה מופעל מבלפור. היא אמנם נמלטה כרגע להתאחד עם הגולה השני, ואין לאף אחד מושג מתי תחזור, אבל כל האירוע הזה, אפרופו שנאה, כן? הוא מדבר על שנאה. אז אחרי שנתן אשל הסביר את זה מבחינת התיאולוגיה עצמה, אנחנו משתמשים, אפילו אמר הבהמה מירי רגב טובה בזה, והוא התנצל על הבהמה אחר כך, הוא אפילו הסביר, זה כמו הרוב הכדורגל בלי החולצה שמנצח על כל המקלה של האולטרז. הוא סיפר את זה. אז אחרי זה מתברר שהיא שולחת אותם. היא שהיום יש ידיעה בישראל היום שהיא עכשיו מפעילה את הקמפיין נגד ועדת חקרה ממלכתית. עם זה יש לנו עסק, חברים. אז אני מצפה ינון ככה בחברות, לא בהטרלות ההדדיות. תגיד, בקטע הזה של הכנופיה הזאת היית?
במה?
שאמרת שהם לא קשורים לכלום ולא מופעלים על ידי אף אחד, ומי זה בכלל רמי בן יהודה וכולי וכולי, וכשמתברר בצורה שאין עליה מחלוקת שהגברת נתניהו, שכשנינו יודעים מה מידת השפעתה ומה היא קובעת, מפעילה את הדבר הזה.
את רמי בן יהודה?
את כל הכנופיה, את אלה שמטנפים את המשפחה השכולה.
איפה הפעילה את רמי בן יהודה?
טוב, אתה לא רוצה, הבנתי, אוקיי, סליחה, אל תתנצל, הכל טוב.
איפה הפעילה אותו? מה אתה רוצה?
הצחוק לא כל כך קשור לאירוע.
מה אתה רוצה? לא הבנתי. איך הפעילה את רמי בן יהודה? מה הפעילה את רמי בן יהודה?
ראית את התחקיר של ספי עובדיה?
כן, נו.
נו, אז תחזור לשם.
כן. אז מה? אז היו עשרה
אנשים... טוב, אינון, אני חוזר בי, לא צריך, אל תתנצל, הכל טוב.
כן. בוא נה, אתם מפעילים, אתם עושים פה, אני רואה את הקבוצות, שולחים לי את הקבוצות שאתם עושים בשביל בטוויטר, לעשות שם את הערות, איך זה נקרא, מערכת, או איך שהוא הערות קהילה, כן? אתם כולכם מאורגנים, מאות מיליונים אתם מוציאים על הזה, כולכם קבוצות שלה, אתה יודע את האמת, אתה יודע איך אתם
נשמע,
עובדים
מה,
פה מכונה.
אבל נשמע, מה, זה תשובה למה שביקשתי?
מה אתה רוצה? לא הבנתי. זה,
כן, אנחנו מאורגנים, המחאה מאורגנת, היא,
כן,
היא נלחמת
מפעילים,
על מדינת
אתם
ישראל.
מכונה, אתם עובדים כמו
אבל
מכונה.
אבל אנחנו
אתם
לא
עובדים כמו מכונה.
שולחים את אורלי לב,
נו.
למתחת למשפחה
אוקיי.
שכולה, ולא
אוקיי.
אומרים, וזה,
אוקיי.
אבל אתה יודע מה, גם אם, זה, גם אם
אוקיי.
אנחנו היינו עושים את זה,
כן.
זה לא היה חיים, כי פה זה הגברת נתניהו.
אוקיי. אז עכשיו נתניהו.
זה אומר, אתה יודע הרי שהוא יודע כל מה שהיא עושה.
כן, בסדר, עכשיו אני הולך איתך, סבבה.
אבל לא, יש לנו קבוצות, ברור שיש לנו קבוצות.
היא אמרה לך,
אני, אנחנו מאוד מאורגנים, אני מסכים איתך.
טוב, דיברת, תן לי לדבר. היא אמרה לך, אני, חני שלך, כמה הלכו, כמה כל האירוע הזה היה? 10 אנשים, 50 איש, 100 איש? זה האירוע, זה האירוע שאתה מדבר עליו, נכון? זה האירוע שאתה מדבר עליו, ובבית של יד בן ארי, אצל, בבית של פרקש, זה האירוע, 100 איש, 200 איש, זה האירוע. אתה מדבר פה על קבוצות, אתם מכונה. הכל אצלכם השלחה. אתם מכונה, אתם עובדים בקבוצות, כסף, לוחות ברחובות, אינטרנט, הפגנות, מה זה, הכל זה בוואטסאפים, תסתכל בטוויטר, אתם רואים ישר, כל, איך זה יכול להיות שרק על הציוצים של אנשים מהימין, כן, יש את הערות קהילה, כי אתם מאורגנים, אתם מאורגנים. בימין אנשים, אתם לא מבינים מה כן אומרים לכם, אתם בבונים וזה. לא, אנשים יש להם לב יהודי, יש להם לב יהודי חם, כן? הם אומרים, אתם חושבים, קח אותי כדוגמה, אתם כל הזמן אומרים, הוא קבל הוראות, הוא זה, לא דיברתי עם ביבי, אני כבר לא יודע כמה זמן, כן? ואין לי שום קשר עם יאיר, אין לי שום קשר עם שרה, אין לי שום קשר, כלום. מה, מישהו מפעיל אותי? לא, אנחנו אנשים עם תפיסת עולם, עם אג'נדה. ואין לנו את הקבוצות האלה, וכל ההפעלות האלה, אני לא מופעל על ידי אף אחד, ואני גם לא מפעיל אף אחד. אני לא מפעיל אף אחד. אני אומר את דעותיי, אני מצייץ את דבריי, אני מפיץ את דבריי. מי שמתאים, לא מתאים לו. שבוע שעבר, רבתי עם בן גביר, היו כאלה שלא אהבו. ביקרו אותי, חטפתי מה מתוך הבייז, קיבלתי ביקורת. הרבה אנשים שאמרו לי, אנחנו אוהבים אותך, אבל לא מסכימים. לגיטימי בתוך המחנה. הכל בסדר. מותר להגיד, אנשים יש להם דעות. אצלכם? זה לא יאמן. זה לא יאמן. תסביר לי איך יכול להיות שכל ההערות קהילה בטוויטר זה רק מצד שמאל. איך זה יכול להיות? תסביר לי אתה, בבקשה, של בצלאל, שלי, של ביבי, של דיסטל, של... איך יכול להיות שכל ההערות קהילה, אם אנחנו מכונה ואתם לא מכונה, איך זה יכול להיות? הרי צריך פה, זה כאילו חוכמת המונים, נכון? זה שאנשים עושים ביחד. אז איך זה יכול להיות? אז נו, אתם, זה מצחיק, כל המאבק שלכם זה כאילו, הכל ברור. הרי אתם רק עושים השלכות. אגב, היה מצחיק אתמול שמיכל פעילן מ-12 הודיע שצייצה או פרסמה שהיא עלתה בלי איפור. היא עלתה בלי איפור בגלל המצב. וזה סוג של מחאה כזאת, אז יש איזה אחת מורן, מורן, אלה מהשפחות, כן? זוכרים שהיה תקופה שהם אמרו שהולכות להיות פה שפחות, עושים את המיצגים. באמת זה היה שהם עשו את המיצגים האלה, שכאילו הימין רוצה להפוך את אנשים לשפחות. באמת עברנו גם את זה. באמת עברנו גם את זה. תבינו את האביוז שעברנו פה מהחבורה המטורללת הזאת. מורן קץ משהו, לא יודע, רוזנשטיין, לא יודע, משהו כזה, קצנשטיין. אז היא פרסמה גם שזה, בוא, אני חייב להקריא לכם את זה, זה ציוט מצחיק. בואו, תקשיבו. מורן זר קצלשטיין. אוקיי, זה תקן אותי יואב. חבר'ה, תשימו לב, וואי, יצא עכשיו, תכף אני אחזור.
קצת מבולבל והולך לאיבוד, אני מנסה להבין מה אתה אומר.
עכשיו וידאו של ארי רוזנפלד, המילואימניק, הנגד, בבית משפט, שהוא עם הקהל, ותקשיבו איך, מה קורה שם. וואו, אתם מתרגש. וואו, אתם חייבים לראות את הוידאו הזה. חייבים לראות את הוידאו הזה. מדהים. הנה זה. אז היא כותבת ככה, מורן, זר או זר קצנשטיין. תקשיבו מה היא כותבת. מיכל פעילן עלתה היום לשידור בלי איפור. זה אחד האקטים הכי אמיצים ומטריסים שאישה בטלוויזיה יכולה לעשות. תארו לעצמכן נשים בטלוויזיה שמסרבות להתאפר עד שלא יוחזרו כל החטופים. לא נעים לכם לצפות? יופי. המחאה עובדת. היי, תתה. מה יהיה?
טוב, אתם קיבלתם עכשיו הדגמה. קודם כל, מישהו כותב לי שיש לו מידע מוצק שיאיר נתניהו בחל לך בטלפון אחרי שירדת בפטריוטים על שרה.
מה זה?
לא שמעת?
שיאיר בחל לי מה, בטלפון?
בטלפון, אחרי שעשית איזה משהו על זה. אני זוכר את הקטע שלך עם שרה. בחל ליטרלי, לא בחל במרכאות.
מה פתאום, איזה שטוי.
לא, לא קרה, אוקיי, בסדר. בואו נאמר שאני מתלבט למי להאמין פה. בעצם אני מאמין למקור, אבל לגבי העניין עצמו. שמעתם עכשיו הדגמה נפלאה לקשקושים. אנחנו, הוא האשים עכשיו את המחאה בזה שהיא מאורגנת. הוא אישים את המחאה בזה שיש בה הרבה אנשים, או בזה שיש לה כסף, כן, יש הרבה מאוד אנשים, גם אנשים מאוד עשירים שתורמים הרבה מאוד כסף למחאה, כי הם רואים בה דבר שצריך להציל, אבל ממש ליטרלי, להציל את מדינת ישראל ואת הדמוקרטיה. אני הצגתי בפניו את המציאות המחרידה, וכנראה גם הפלילית, כי תהיה על זה חקירת משטרה. כבר יש הודעה על פתיחת חקירה. כאילו, אם אנחנו כל כך מאורגנים, למה אין חקירת משטרה נגדי? או נגד, לא יודע מה, אילן שילוח. כי לא עוברים על החוק, כי בדמוקרטיה יש מחאות, זה חלק מהדמוקרטיה. אפשר גם להתארגן בקבוצות, אני יודע שמפתיע אתכם, בקבוצות וואטסאפ, הכל גלוי, אנחנו נלחמים, יש פה אנשים ששנתיים מפגינים, עזבו הכל, נחלצו לשמור על המדינה. את זה הוא משווה, הוא אומר, כי כמה אנשים יש במכונה של שרה? כאילו, הוא, בזה שיש במחאה מיליון אנשים, אז הנה הוא ניצח. חבר'ה, זה אפילו לא אלבון לאינטליגנציה, הוא פשוט מזלזל בכם. אתם מכונה, הכל אצלכם השלכה. אנחנו גלויים, חשופים, שקופים, וכן, מנסים גם להיות מאורגנים, במאמץ שלנו לפתור את מדינת ישראל בתת מ... ערימת המטורפים שמנסים להשמיד אותה, ואני לא חוזר בי מדברה, יריב לוין מחריב את מדינת ישראל, לא פחות. ואני, כשבאות ראיות שמצביעות בבירור, שמתוך בית ראש הממשלה, מי ששותפה לגמרי לשלטון, אם לא מחזיקה את מושכות השלטון, כפי שאני מספר לכם כבר שנות דור, שולחת אנשים להטריד ולאיים על עדת תביעה במשפט של בעלה, להטריד, לאיים, לקלל ולגדף את היועץ המשפטי לממשלה, את התובעת, לתנף משפחה שכולה ביודעה שזו משפחה שכולה, שהאסון שלה, שהיא תומכת במחאה, וכן אני יודעת, אני לא מטומטמת, הוא אמר מקודם, לב יהודי חם. ראינו את הלב היהודי החם באותו יחס לחני. ראינו אותה מטרטרת אותה מיפו לקיסריה, עם סרטן מתקדם, שעה וחצי, לא תורחת אפילו לצאת אליה, לא תורחת להגיד לה שהיא לא נותנת, שעה היא מחכה לה גם, לב יהודי חם, כי הכל פייק. בסוף, כל האירוע, כולל עינון עצמו הוא פייק, איך אמר, כתב בזמנו עקיבא נוביק, אתם, אתה והשני, כן, מצייצים, מצייצים כמו הרב קניבסקי וחיים כמו אייל גולן. הכל פייק. מאי גולן מייצגת את דרום תל אביב כמו שאני מייצג את קהילת הבאהיים בארקנסו. וראיתם מה היא מייצגת? היא מייצגת ריקבון, היא מייצגת נהנתנות, היא מייצגת שחיתות, היא מייצגת שימוש בכספים שלנו, כמו כל האחרים. מירי רגב, היא מעלה כל יום שישי את פרשת השבוע, כן, מצטלמת עם השביס, כן, אוכלת מסעדות שרצים, וכשאני שואל אותה בפגוש מה פרשת השבוע, היא לא יודעת. זה פייק אחד מושלם, מושלם. נתניהו ראש המחנה האמוני, כן? האיש שהתחתן עם השיקס, שאוכל שרצים, שלא שומר שבת, שלקח 400 שנה לראות אותו מניח תפילין, היו צריכים 2,000 איש להרג, כן? כדי שסוף סוף זה יקרה. זה פשוט מצג שווא, שנועד רק לדבר אחד, לשמור על המשפחה הזו בשלטון, ועל הדרך, על הפרנסה של כל החבר'ה האלה בערוץ 14 ובשאר הערוצים, כל אלה שפתאום גילו את האור, עברו משמאל לימין, או שמאל, מי היום נמצא בשמאל? 3 אנשים. כל הזמן הדיבור הזה על השמאל, כן, ליברמן הוא שמאל. יש, אתה יודע, אני כל הזמן שוקל אם להטריל אותך, עם כל הסרטונים שממשיכים, כל הזמן מגיעים עוד סרטונים מליברמן, אומר, בזמן אמת, אין לכם, אתם חייבים להיכנס לעזה, מתפטר מתפקיד שר הביטחון, עזה, 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 חמאס, 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 אתם נכנעים, אתם, זה הקונספציה, ליברמן אומר את זה, בנט, אפילו לפיד אומר את זה, ערב השבעה באוקטובר.
ליברמן, זה נכון, ליברמן מצייץ יפה, הוא מצייץ הרבה, הוא מצייץ הרבה.
ליברמן, בניגוד, הוא הראשון, נדמה לי, אולי היחיד בהיסטוריה שלנו, שתפקיד מסעת חייו, שר ביטחון, חתר אליו כל החיים, כדי להגשים את ה... כולל אגב לחיל טילים שהוא רצה להקים, והיום ועדת נגל ממליצה עליו, והוא שם את המפתחות, והתפטר מתפקיד שר הביטחון.
מה הוא עשה? תן לי משהו שהוא עשה. תן לי משהו, לא צייץ, לא אמר. מה ליברמן עשה?
רק בגלל, לא, הוא לא עשה כלום, אני עכשיו מספר על עובדה. אני לא, ינון, הוא לא עשה כלום, אוקיי? אבל הוא גם לא החזיר את חברון.
הוא אמר.
הוא הצביע נגד ההתנתקות.
לא, מה הוא לא עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה?
למשל, להצביע נגד ההתנתקות, נגד ההתרפסות.
אין לי דברים שהוא עשה.
נגד עסקת שליט. אבל להצביע נגד ההתנתקות זה מעשה, זה להתנגד להתנתקות. Okay. להתפטר מממשלה...
נתניהו הצביע נגד ההתנתקות.
ולהתפטר מממשלה בגלל שראש הממשלה מפחד להיכנס לעזה, זה מעשה. אולי זה נראה אז כמו מעשה מטופש,
כן.
אבל בדיעבד זה התגלה כמו מעשה נכון.
אוקיי.
Okay. זהו.
ודברים שהוא עשה בתכלס, יש...
לא, 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 שום דבר. אוקיי.
לא. טוב, שלום לגיא לוי, דובר הליכוד.
צהריים טובים.
מה נשמע?
בסדר, מה
שלומכם? בסדר, רצית לעלות לדבר אחרי שבן העבירה לך ביקורת אתמול, אז הנה הבמה שלך, בבקשה.
כן, אז כמו שבן אמר מקודם, הכל פייק. פשוט פייק, 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 הכל סיסמאות. אין שום ירידה לפרטים ושום דבר בדברים שהוא אומר. סתם לשם הדוגמה, אם נדבר על המשכנתאות ונדבר על הריבית, אז... בודקי העובדות מוזמנים לבוא איתנו לטיול קצר.
לא הבנתי, מה? איזה משכנתאות, איך הגענו עכשיו לשם? חוץ מהשמות התואר שאתה מדביק לי.
תן לו לדבר, תכף נראה.
לא, אבל הבן אדם, אתה רוצה לדבר עניינית, אם אתה רוצה להגיד שאני כל הזמן פייק פייק פייק, אז אולי אני מיותר פה, מה המשקנדות?
פתאום אתה מתרגש מזה שאומרים פייק?
בוא, תקשיב, אתמול אתה אמרת עליי דברים קצת פחות מימים, אני לא הגעתי לרמה הזאת.
אבל אני מנסה להבין, מה הקטע עם המשקנדות עכשיו ברצינות?
בוא ניגש לעניין, אז בוא, חבל על הזמן. בוא ניגש לעניין.
טוב, בסדר, מקבל את הצעתו של ינון, תמשיך עם המשקנדות.
כן. אז רק אזכיר למאזינים שלנו, שתחת ראש הממשלה נתניהו, משנת 2014 ועד שנת 2021, הריבית בישראל עמדה כל שנה על מתחת לאחוז, ורוב השנים על עשירית האחוז. חלק גדול מהשנים על עשירית אחוז בשנה ריבית. נכנסה לשם ממשלת אבס, בנט, לפיד, גנץ, והפלא ופלא, שבע פעמים תחתם עלתה הריבית במדינת ישראל, היא זינקה ל-3.75, אחר כך כשאנחנו נכנסנו לממשלה שלנו, תוך 5 חודשים עצרנו את העלייה של הריבית, מחודש מאי שנה שעברה הריבית במדינת ישראל לא עלתה, ולפי כל התחזיות בשנה הקרובה הריבית תרד ויותר מפעם אחת.
אתה כנראה לא יודע שריבית זה מגמה עולמית, שבנק ישראל קובע אותה, שצריך להוריד כשיש קורונה וצריך לעלות, צריך להוריד. אבל מי בכלל, מי מעניין הריבית? אתה שם לב מה קורה בה? אתה צייצת לב בתקופת ממשלת השינוי, תזכיר לי את הנוסח המדויק, שאתה צריך לתדלק וזה, אז אתה הולך לקחת משכנתה, אתה שם לב מה קורה? אתה יודע שהוא יעלה את המע"מ, אתה מדבר איתי על הריבית? מתי יעלו פה מע"מ פעם אחרונה? אתה רואה מה קורה לביטוחי הרכב? יש הרי גל של גנבות, כי בן גביר עובד על המשילות. אני עכשיו הולך להחליף רכב, שמעתי על הביטוחים. אתה יודע מה קורה? אני אשמיע לך את כל הסרטונים שהוא אומר בתקופת ממשלת השינוי. אותו נתניהו הולך לרמי לוי, אנחנו נחתוך את התת הזה, אנחנו זה נוריד, המדינה הזאת לא עושה. אתם הרי בכלל רציתם להדיח את הנגיד. על מה אתה מדבר? כאילו אתה חי פה?
כן, אני חי פה, מגדל פה 3 ילדים. אז גם כאן באינפלציה של מדינת ישראל, כדאי שהמאזינים שלנו ידעו את זה. עד שנת, משנת 1970 ועד 1993, שראש הממשלה נכנס לתפקיד בפעם הראשונה, עשה את כל ההפרדות ואת כל המהפכות, האינפלציה במדינת ישראל הייתה תמיד דו-ספרתית, ו6 שנים אפילו תלת-ספרתית. זאת אומרת שהיו שנים שהיה לנו אינפלציה של 100, 200 וגם 444%, אבל כל השאר השנים זה היה 10, 20 ו-30. כשהוא נכנס לתפקיד, הוא עשה את כל הדבר, הוא הוריד את האינפלציה בתוך 4 או 5 שנים, משהו כזה, הוא הוריד אותה לחד ספרתי, וככה היא נשארה עד עצם היום הזה. שנייה.
אתה עלית לשידור כדי לבלבל לנו את השכל על הריבית?
בשנת 2009.
אתה נכנסת לסופר או שאשתך עושה את זה?
כן, אני עושה את זה.
היית מקודם מאוד מאוד רגיש, הוא אמר שאתה מדבר פייק, אתה יחסית מדבר בצורה פוגענית.
בשנת 2009, כאשר הוא נכנס שוב לראש ממשלה, הריבית עמדה על 3.9.
2009, אחי, אנחנו ב-2024. הוא ניהל, אבל משהו, אני נותן לו לדבר, ינון, רק הוא מגוחך.
תיתן לי להשלים. האינפלציה, ואז מ-2014, תוך 5 שנים, הוריד את האינפלציה שוב, מ-3.9, מתחת לאחוז, כולל מינוסים, עד שנת 2021. ככה זה היה. ממשלת בנט לפיד אבס קיבלה את זה, במינוס 0.7% את האינפלציה במדינת ישראל. ואז תוך שנתיים האינפלציה זינקה ל-5.3%, ואחרי שנה היא ירדה ל-3%, מ-5.3, הורדנו אותה ל-3% לשנה שעברה, ועכשיו היא עומדת ל-3%.
בוא נמשיך, בוא נעבור נושא. אני חושב שאתה...
הוא נותן פה נתונים, שנייה, למה אתה מזלזל בזה?
איזה נתון? תגיד, אתם...
אבל תבדקו את הנתונים, אתה מדבר פשוט...
שמע, גדול הביביסטי מאזין עכשיו, ולדעתי שובר את הטלפון, ושובר את הזה, אני אסביר לך למה.
איך נתניהו הוריד את האינפלציה? הממשלה שלכם העלתה את האינפלציה, ועכשיו הממשלה של נתניהו שוב הוריד את האינפלציה, פשוט,
חגרתי
לך את האירוע, זה הכל, הכל פשוט. יש לך משהו להגיד, זה לא נכון? זה לא נכון? תדבר על העובדות, העובדות לא נכונות?
תשמעו, אני חושב שהכי טוב לתת לגיא לוי לדבר.
אז תן לו לדבר.
רגע, אבל ינון, שנייה. כי ההגחכה שלכם, הרי אנשים, המאזינים שלנו נכנסים לסופר. עכשיו, הצמיחה בישראל לראשונה, אני אתחיל ככה, ממשלת בנט לפיד הביאה את הצמיחה הכי גבוהה במערב, לא, אני עונה למה של הנתונים שהוא אמר. לראשונה מזה 35 שנה בבנט לפיד היה עודף תקציבי, ליברמן סגר גירעון של עשרות מיליארדים שהוא קיבל, הריבית עלתה בכל העולם. אנחנו לא חיים, אנחנו לא חיים בזה. עכשיו, אתה בא, אני מדבר איתכם על המחירים בסופר. על זה אני מדבר איתכם, לא על מי יוריד את הריבית ומתי, באיזה שנה הוא נכנס עם האינפלציה. את מי זה מעניין? בסוף, המע"מ, לא, רגע, שנייה, לא, אני רציתי לשאול עוד משהו. אוקיי, מיצינו כלכלה, נתת את הנמבר
שלך. לא.
לא, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, איך אתה חי עם זה, שתנועת הליכוד, תנועת הליכוד ביקשה לחקור פלילית את המשפחות השכולות שהקימו את ועדת החקירה האזרחית.
גם על זה בשמחה אנחנו נדבר. אבל רק חשוב להזכיר,
נו, תדבר.
שנה הזאת יש לנו 200 מיליארד שקל לא מתוכננים שיצאו בגלל המלחמה, אם זה על תחמושת ואם זה
ולכן סגרתם את כל המשרדים המיותרים והפסקתם את הכספים הקואליציוניים, איך אתה לא מתבייש? במצב של מלחמה ו-200 מיליארד שקל היה מתבקש לסגור את כל המשרדי מורשת ותאום ושיתוף פעולה אזורי. אמסלם עצמו אמר לנו שהמשרד הזה מיותר, אתם לא סוגרים משרד אחד, אתם לא מורידים שקל אחד מהמיליארדים של הקואליציוניים, ואתה בא ומספר לי על המלחמה. אתם ממשלה של מופרעים, של פושעים, שקל אחד לא קיצצתם. בכל המגזרים, בכל החרדים, כל הזמן ממשיכים להזרים לשגם, גם בימים אלה, ועדת הכספים העבירה את כל העברות התקציביות האלה בלי סוף, העבירה עוד ועוד ועוד, שום עידוק חגורה, שום כלום, אתם רק את המגזרים שלכם שרתים, העיקר 200 מיליארד. איך אתה לא מתבייש, אלוהים, איך אתה לא מתבייש?
יש תקציב מאוד אחראי, כל המשרדים האלה שאתה מדבר לסגור אותם, התקציב שלהם זה בערך מיליארד שקלים ביחד, אפילו לא מיליארד שקלים, ומיליארד שקלים זה היה יום אחד של...
אז למה אתה לא סוגר? מיליארד שקלים זה לא כסף?
זה שירותים שעדיין מקבלים
אותם. אתה יודע כמה אנשים וכמה פרויקטים חשובים חסרים עשרות מיליונים, ואתם לא מתקצבים אותם?
לא ישפיע כדור זה על הכלכלה הישראלית, בטח לא כשהוצאנו 200 מיליארד שקל לא מתוכננים.
עוד לא דיברנו על שלוש הורדות דירוג אשראי, כן.
בואו
נדבר על הוועדת חקירה.
תענה לי רק בקצרה על זה שהיועץ המשפטי של הליכוד ביקש לפתוח בחקירה פלילית נגד המשפחות.
לא נגד המשפחות, נגד הוועדת חקירה.
נגד המשפחות, כי הן הקימו את ועדת החקירה.
זה לא מוועדה ש... מה פסינו באמת?
אינון, תן לי רגע.
למה אתה נותן לו לענות? מה אתה צריך לענות במקומו?
אין, תרגיע, הכל טוב, תרגיע.
אני לא נשמע רגוע?
לא, ממש לא.
אה, לא? אוקיי, אז אני אתקן את עצמי.
אוקיי.
וואל אוטומט. התלונה שאנחנו הגשנו תלונה בעצם על זה שעברו על החוק, אותה ועדה אזרחית, עשתה שימוש אסור בחוק. אנחנו לא הגשנו את התלונה לא לחקור אף אחד אישית ולא שום דבר. אנחנו ביקשנו להפסיק את השימוש בזה ולחקור את השימוש בזה. לא פנינו לאף אחד להגיש נגדם כתבי אישום כמו שסופר, ולא ביקשנו חקירה פלילית, אבל אף אחד מהאנשים
האלה. אז אני רק ברשותך, ברשותך אני אקרא רק את הכותרת, רגע, זה פשוט אתה אמרת עכשיו דבר שלא נכון, אז אני רק רוצה לתקן אחד. את הכותרת של מכתב התשובה של הפרקליטות לאותו אבי הלוי, שקיבל אגב בשנים האחרונות מיליוני שקלים מכספים של המסמסים, תרצה נתן לך פירוט, זה לא קשור. פנייתך בעניין תלונה מספר, ובקשתך לפתיחה בחקירה פלילית כנגד כבוד השופט בדימוס גדעון גינת ואחרים, האחרים זה כל השמות של משפחות השכולות האלה של אייל אשל שתכף יעלה אחריך
ורבים
אחרים, ואני שואל, אחרי שהסברת לנו שמצבנו הכלכלי כל כך מצוין, איך אתה חי עם התואבה הזו? אתם גם לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית וגם אזרחים שלחו והקימו ועדת חקירה אזרחית, אתם עוד מטרילים אותם בפרקליטות שיחקרו אותם, אתם אנשים משוגעים.
מה שמדהים פה זה שעוברים פה על החוק, עושים פה שימוש אסור בסמל המדינה, אנחנו מבקשים להסיר אותו, ביקשנו את זה כמה פעמים לפני כן, לא נעשה עם זה שום דבר, ואתה מבין ומגן על זה, ואנחנו אלה שלא בסדר, שאנחנו עכשיו
להם מותר לעבור על החוק, אבל אתה שומר
התירוץ בנושא הזה הוא אפילו יותר גרוע מהתירוץ בנושא הכלכלי.
לכם מותר לעבור על החוק, זה הכל, אתה בעד
לשים את סמל המדינה, זה העבירה על החוק,
יש חוק ועברתם על החוק,
ולכן אנחנו נחקור הורים שכולים, ולכן אנחנו נחקור הורים שכולים.
לא הבנתי, להורים שכולים מותר לעבור על החוק?
אז עכשיו אני מוסיף,
להורים שכולים מותר לעבור על החוק?
אתמול הבנתי
להורים שכולים מותר לעבור על החוק?
אתמול הבנתי ינון תומך בזה. עכשיו גיא לוי אישר שגם הליכוד תומך בזה. תודה רבה.
תענה בבקשה, בן כספית. להורים שכולים מותר לעבור על החוק?
אגב, חיסכון סגירת שמונה משרדי ממשלה, זה 8 מיליארד שקל, יש לי עכשיו את הנתון.
אני שואל אותך שאלה, מותר להורים שכולים לעבור על החוק?
אני סיימתי.
גם אני סיימתי, יאללה.
יפה, תודה.
תודה גיא לוי.
שלום אייל אשל.
שלום, שלום. שלום ינון.
אבא שלה.
של התצפיתנית רוני, זיכרונה לברכה, שנרצחה. לפני שנדבר איתך, כתה מבין המעורבים והפעילים באותה ועדת חקירה אזרחית, אני מעדכן, שלחו לי עכשיו את החוק ואת חוזר מנכ״ל משרד הפנים על החוק. סעיף 6 קובע, ככל שמדובר בשימוש בסמל המדינה, בין השאר לצורכי תיעוד, לימוד, עבודה מחקרית ודיווחים היסטוריים, באופן שאינו מטה את הציבור לחשוב שמדובר בפעילות רשמית, נעשית מסגרת המדינה מטעמה, אין מניעה לעשות שימוש בסמל המדינה. הסיפור שלכם עונה על כל הקריטריונים פה, לפחות לדעתי. מה אתה אומר על הקטע הזה של מכתב של היועץ המשפטי של הליכוד, להעמיד אתכם או לחקור אתכם פלילית על האירוע הזה עם הסמל?
אז רק שאלה אחת ברשותכם, בזה מתעסקים? באמת, בנוסף לכל הצרות שיש כאן היום, בימים האלה, בזה מתעסקים? ואינון, דיברת קודם עם יוסי, אבא של איתן, גם אתה בן, ואמרת לו, המקום ינחם. ולנו אין אפילו את המקום הזה שינחם, להתנחם בו. באמת, אינון, לא נשארה לנו שום עין יבשה, כלומר, שום עין דומת, לא נשארו דמעות, אבל גם לא היה לנו מהשבעה לאוקטובר את הזמן להתאבל. באמת. ועזוב רגע את הפוליטיקה בצד, באמת, ינון, עזוב בין... עזבו רגע את הימין, שמאל, דתיים, חילונים, קיצונים, דתיים. זה בטל ב-60, באמת. אנחנו מתבוססים פה באותה ביצה בסוף. אנחנו מדממים למוות. הנה עוד שני חיילים היום. לגבי השני עדיין לא הותר לפרסום, אבל...
הותר.
אבל אנחנו מדממים פה למוות.
לא, בסדר, אבל עדיין יש פה סוגיה של מי חוקר, מה חוקר, איך חוקרים וכדומה. ואתה ב...
אנחנו, אז הנה, אז אם אמרת...
לא, אז רק תן לי שנייה, אז תן לי את של החקירה. אתם בקמפיין על ועדת חקירה ממלכתית, עשיתם את הוועדה הזאת, אגב, גם מה שהקריא בן, הוא אמר במידה וזה לא מציג מצג שג, זה כן הציג מצג שג, אבל לא משנה, עזבו את זה.
ועדת חקירה אזרחית, אין ישראלי אחד שחושב שזה ועדת חקירה ממלכתית.
לדעתך, בסדר.
לא, לא, לא דעתי, לדעתו של כל אדם סביר.
בסדר, עזבו.
הכל פורסם, הכל הוצג, הקימו את הוועדה הזאת, משפחות שכולות, יודעים מי יושב בה, יודעים שאתם מתנגדים.
אבל אני לא רוצה לדבר איתך עכשיו.
למה זה מצג שג?
אני רוצה לדבר עם יעל אשל.
בסדר, אבל רק למה זה מצג שג?
אז תן לי לדבר עם יעל אשל. תרגע כבר, אתה בטנטרום, תרגע.
אני לא בטנטרום, אני בטנטרום על האמת. אתה שיקרת עכשיו עם המצג שווא. שקר נהלך.
טוב, כפרה, טוב.
לא?
טוב, מותק. בסדר.
תתפקח.
עכשיו, תראה, אז אתם רוצים, העניין הוא שיש פה חלק גדול בציבור, שלא רוצה, לא מאמין
קטן מאוד.
תן לדבר.
קטן? אתה משקר כל הזמן. יש חלק קטן, כל הסקרים מראים תמיכה עצומה בוועדת חקירה ממלכתית. תפסיק לשקר כבר.
אני יכול לשאול את השאלה, בבקשה.
לא, אתה לא יכול לשקר.
בן שוק, תרגע.
חלק קטן מאוד בציבור. יש רוב עצום בכל הסקרים, מהשבעה באוקטובר, לוועדת חקירה ממלכתית. אני לא אתן לך לשקר לאף שקול. פשוט ככה. הוא לא אומר את דעתו, הוא משקר. דעתו זה לדעתי, כשהוא אומר שיש חלק גדול בציבור, הוא משקר.
אתה לא מחבר את עצמך, יש פה בן אדם שאני רוצה לשאול את השאלה.
הוסיף דעתו, סבבה,
בסדר, זה לדעתך, בסדר, אוקיי. עכשיו, חלק גדול בציבור לא מאמין שמערכת המשפט יכולה לחקור, כי הוא חושב שהוא צריך, שהיא צריכה להיחקר גם על מה שהיה לפני כן, בכל מה שהוביל אותנו לתוך האירוע הזה, שיש למערכת המשפט חלק באירוע, והיא צריכה להיחקר. זה דבר אחד. דבר שני, הנה, יש למשל ועדה, חקירה של מבקר המדינה. הצבא לא משתף איתו פעולה, ואתם לא מתרעמים. למה לא?
אז אני אפרק את השאלה, ואני אענה לך אחד-אחד. אז ראשית, לפני כמה חודשים, בנימין נתניהו עמד באום, ואמר בפני כבל עם ועולם, שיש לנו את מערכת המשפט הטובה ביותר, כי כך הוא אמר את זה, לגבי כל הסעיפים שאמרו נגדנו בהג, ופתאום בנימין נתניהו לא חושב שיש לנו את מערכת המשפט הטובה ביותר כאן בישראל, כי הוא אמר את זה, ולא אני המצאתי. ולגבי הסעיף השני של התשובה, תראה, עשינו הכל כדי להקים את ועדת החקירה הממלכתית הזאת, האזרחית, סליחה, האזרחית שאנחנו הקמנו, שאנחנו הקמנו כי ראינו ששום דבר לא קורה מצד ממשלת ישראל. ועשינו את זה ביושרה מאוד גדולה, והגיעו אנשים מצוינים, חלקם כיהנו, חלקם עדיין מכהנים, אבל עשינו עבודת קודש בוועדת החקירה האזרחית. שפה. לא בגלל נקמה.
יאללה, אתה קצת...
ולא בשביל נקמה.
אתה קצת מתמסך. איך הרגשת...
לא, אבל הוא לא ענה לי על המבקר. למה על המבקר...
רגע. על המבקר... איך המבקר... תראה, מיקי לוי דרש מהמבקר את הדוח המקוצר שלו. אבל איך המבקר יגיש דוח מקוצר אם אין עדיין תחקיר מצהל?
מה זאת אומרת? מה הקשר? זה לא קשור בכלל. זה לא קשור.
זה כן קשור.
לא, ממש לא.
זה כן קשור.
החוק קובע, החוק, אם יש באמת שומר סף, זה מבקר המדינה. למה אתם לא מתרעמים? איך יכול להיות שאתם לא מגינים על מבקר המדינה שעושה את הבדיקה?
אנחנו התכנסנו פה לדבר על הבקשה של הליכוד לחקירה פלילית נגד הורים שכולים. מבקר המדינה זה ויכוח אחר, גם אני אפילו לא יודע מה דעתי עליו. אתה מטריל אותו עכשיו על מבקר המדינה?
מה זה מטריל אותו?
מה קשור?
מה זה מטריל אותו?
אייל, אתה בכלל מתנדב למילואים, ואז קיבלת את הבשורה שביקשו לחקור אותך פלילית. איך הרגשת?
חרה. באמת, זה עצוב. זה יום עצוב, אבל אתה יודע...
מי ביקש לחקור אותך? לא הבנתי.
היועץ המשפטי של הליכוד.
מה אתה אומר?
לא, כאילו, בסדר.
הוא שואל מי ביקש לחקור אותך, עניתי לו, והיועץ המשפטי של הליכוד.
היועץ המשפטי של הליכוד.
לא, אבל...
העניין הוא אחר. אני אחר, אני באמת...
הוא לא ביקש לחקור אותו. הוא לא ביקש
חקירה פלילית.
הוא לא הגיש בקשה לחקור אותו, למה אתה משקר?
הגיש בקשה לחקירה פלילית נגד אלה שהקימו את הוועדה, אייל אשל איתם, רפי בן שטרית איתם, ועוד רבים נוספים.
רגע, אם מישהו עובר על החוק, צריך לחקור את זה? שנייה, אני שואל.
הם לא עברו על שום חוק.
יש חשד לעבירה על החוק, צריך לחקור את זה?
על הצבת סמל, כשהרגע הקראתי לך שצוחקי מחקר אפשר להשתמש בזה.
אני שואל אותך באופן עקרוני, מישהו עובר על החוק, צריך לחקור את זה?
אני אענה לינון. אתה יודע מה, ינון? בשביל שכולם ירגעו, אין בעיה. יחליטו שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו תשאול או חקירה או משהו כזה, אין בעיה. באמת, ינון, עברתי את הגרוע מכל. לקחו לי את הילדה. עדיין לא נשאלו השאלות האנשים שאחראים לשבת השבעה באוקטובר על העניין על העניין הכל כך פעות הזה כפי שאני רואה אותו. ינון,
לא, זה לא הסוגיה המרכזית, זה סתם ליפור, אתם
מרכזית, זה השימוש בסמל המדינה. זה מה שמטריד אתכם אחרי השבעה באוקטובר.
נתניהו אח שכול,
השימוש בסמל המדינה.
נתניהו אח שכול, תבטלו את הכתבי אישום נגד נתניהו. אז תבטלו את הכתב אישום נגד נתניהו, כי הוא אח שכול.
אתה שם לב, הוא משווה את הזה ששמתם את הסמל ועדת חקירה שמוגדרת אזרחית, לשלושה סעיפי אישום אחרי חקירה של שנים נגד נתניהו. הבן אדם ירד מהפסים, הוא לא נורמלי.
ינון, שנייה רגע, בוא נשים את זה רגע במסגרת. הדרג המדיני והדרג הצבאי הם האחראים לשבת השבעה באוקטובר. ינון, הם עדיין לא נחקרו, עדיין אף אחד אותם לא שאל שום שאלה.
למה, יש בדיקה של מבקר המדינה, יש בדיקה של מבקר המדינה.
רגע, ינון, שנייה, תן לי רגע לשים את המשפט. בתוכם זה כל אנשי הצבא, שאיש מהם עדיין גם לא הודח. עדיין הם לא נשאלו את השאלות האלה, אבל היועץ המשפטי, מה שחשוב לו לזמן אותנו לחקירה, לתשאול, לא יודע איך יקראו לזה, טוב. על כך שהשתמשנו בסמל המדינה, בסדר, תאמין לי, אני אצלח את טוב. זה. תאמין לי, אני אצלח את זה, ינון, עצר כל דאגה מלבך.
טוב. אוקיי, זה לא העניין, נו, ניפחתם פה את האירוע, בסדר.
אבל אני לא מנפח כלום, תאמין לי.
את השימוש בסמל המדינה, אתם לא ניפחתם. לגרור הורים שקולים לחקר הזה. חבורה של מופרעים, חסר בושה.
רק משפט אחד, אינון בן, רק משפט אחרון. אני, באמת שאני האחרון עם לנפח משהו. ניפחו אותנו מדינה, ניפחו אותנו עם הרבה מאוד אבל ושכול. ניפחו מדינה שלמה עם כזאת כמות של חללים. בוא נראה עכשיו איך מתמודדים כדי לתקן את כל מה שקרה פה.
אוקיי. אייל אשל, תודה.
אינון, תודה. בן, תודה.
כל טוב. מה זה?
אין ברקו?
מה זה? אבל למה אתה לא שמת? שים, תכניס את ה... אין לך את השיר? כן. לא שמת? זה מה שחשבתי. טוב, בוא ניתן קרדיטים. שר פלסנר, יואב כהן ושני רומן אורחו והפיקו. אחרים על השידור, טל אשל, סתיו קורנס ויציק אהרון. אורחים בדיגיטל, אליעזר בן יהודה, אורי דבש ואחיה דלוק. בן, אני מציע שתיקח איזה תנומה קלה להירגע קצת.
לא, לא, אני רוצה לעבוד, אדוני.
אני נראה לי קצת על הקצה. אתה נשמע לי קצת על הקצה.
עבודה, ואני בכלל שום קצה.
חייב לשמור על הבריאות. חייב לשמור על
הבריאות. זה נכון, תמיד. כן. בכל גיל. וגם על השפיות, אגב.
על השפיות,
על השפיות. ניפחתם את האירוע סמל המדינה. אתה מדבר על אייל אשל שהוא ניפח את האירוע.
בן שוק, בוא נרגיע.
הסתכלות.
כן.
הסתכלות.
נרגיע. בוא נרגיע.
נתראה מחר. שלום.
שלום.